ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לברר מה יניע אדם לעמוד בניסיון כאשר האמת האלוקית דורשת ממנו משהו מסוים, אבל הרצונות שלו הרגילים, הרצונות הגשמיים שלו, הולכים בכיוון אחר, והחיים שלנו מלאי ניסיונות, החיים שלנו מלאים התמודדויות עם השאלה הזאת. אני חושב שהיום מתחיל בהתמודדות עם השאלה הזו. אדם שהולך לישון מאוחר, והמציאות המודרנית היא שהלילה מתארך יותר. אדם שהולך לישון מאוחר, מכל סיבה שהיא, הוא צריך לקום בבוקר לעבודה שלו, ולפעמים הוא צריך לנסוע גם למקום רחוק יותר, למקום העבודה שלו. מה מניע אותו לקום בבוקר לעבודה שלו? יכול להיות שמניע אותו הפחד שאם הוא לא יגיע לעבודה בזמן יפטרו אותו. יכול להיות שמניע אותו השכר שהוא מקבל, יש לו משהו תמורה לדבר הזה, הוא יודע יש לו בשביל מה לקום. יכול להיות שמניע אותו האחריות שלו, יש לו אחריות בעבודה שהוא עובד בה. אבל מה יניע אותו לקום לתפילה בציבור, לתפילה במניין, עוד קודם שהוא נוסע לעבודה? ובפרט שהימים קרים, ובפרט שכמו שאמרנו שהוא עייף מכל סיבה שהיא, אפילו מוצדקת, הוא קבע עיתים לתורה. מה יניע אותו? הרי זה לא קל, כידוע, שולחן ערוך פותח בזה. אם הוא במערכת חינוך צעירה, נניח בישיבה תיכונית וכדומה, אז יניע אותו הפחד. אם הוא לא יגיע לתפילה, אז יסלקו אותו אחרי כמה פעמים, או כל מערכת יש לה את הכללים שלה. אבל אם הוא אדם בוגר, או בחור ישיבה בישיבה גבוהה, כישיבתנו, שבו האדם נדרש בעצם לאמת העצמית שלו, מה יניע אותו לקום? אף אחד לא מחכה, אף אחד לא יפחיד אותו, ואף אחד לא עומד וייתן לו משכורת יותר גדולה. מה יניע אותו? בארנו שאהבת השם היא בעצם הנקודה הפנימית שמניעה אדם לעמוד בניסיונות. סיפרנו סיפור להתמודדות שבחור מן הישיבה בצבא, והבאנו את דברי רש"י שמפרש מדוע התורה אומרת ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, מדוע התורה נוקטת בציווי של דרך האהבה. אומר רש"י, משום שאם אדם עובד מהירה, כשאדונו מכביד עליו יניח את העבודה וילך, הוא לא יעשה. הפחד לבד לא עומד בהתמודדויות, זה לא סיבה וזה לא מאפשר לעמוד בהתמודדויות. אהבה היא כן דבר שנותן כוחות, אומר רש"י. הזוהר הקדוש כותב על אהבת השם, רכי מודע סליק על כל פולחנין דאלמה. מפרש המתוק מדבש, מצוות האהבה עולה על כל עבודות שבעולם. והזוהר מאריר בזה עוד שם. דרך האהבה היא הדרך השלמה ביותר שיש בעבודת השם. ולא רק זו, זה מהצד שלנו. ומה מן הצד של ריבונו של עולם? מבואר בכל המקומות, בתנ"ך ובחז"ל, שאהבת השם לישראל היא כה גדולה. הבוקר אמרנו אהבת עולם הוא אהבה רבה, אהבתנו השם אלוהינו. אהבת עולם, אהבה נצחית, אהבה רבה. קחנו לשון שיתקנו לנו את התפילה. וחתמנו, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, באהבה, לא בוחר בעמו ישראל סתם. זוהי מערכת היחסים. הנביא מלאכי פותח את הספר, את הנבואה שלו, את הספר, ואומר, אהבתי אתכם, אמר השם. שואלים ישראל, במה אהבתנו? תראה באמריקה כמה דברים טובים יש. אנחנו באירופה מושלכים. אומר ריבונו של עולם, סבלנות. אומר השואל עם ישראל, במה אהבתנו? הלא אך עשיו לי יעקב. ורואים את עשיו פורח וישראל. עברו, עוברים ניסיונות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. לכן ועשים הרב חורבה וכו' וכו'. כי האהבה שלי לכם היא לא אהבה רגעית. האהבה של ריבונו של עולם לעם ישראל היא אהבה נצחית. אהבת עולם אהבתנו השם אלוהינו. מהי מערכת היחסים השלמה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא? ובין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל? אהבה. אהבה. זה המודל השלם. איפה אנחנו רואים את זה ביותר? בני המקדש במהרה מולנו. מה שיא המקום הגדול ביותר? קודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? את התורה. אבל מעליה יש את הקרובים. והתורה אומרת לנו, ופניהם איש אל אחיו. קרוב אחד מייצג את ריבונו של עולם, וקרוב אחד מייצג את עם ישראל. המצב השלם כשישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פונים זה אל זה. אבל יש מדרגה עוד יותר גדולה. ברגלים אומרת הגמרא ביום הנ"ד, פותחים להם את הפרוכת. פותחים להם את הפרוכת, אומרת הגמרא, היו גוללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה. זה מצב עוד יותר עליון של אהבה. כחיבת זכר ונקבה, אומרת הגמרא. פירוש הדבר הוא שכדי שנוכל להבין את המושג של אהבת ישראל והקדוש ברוך הוא, המושג אהבה הוא מושג מופשט. נתנו לנו ציור שבשר ודם יכול להבין, אבל באמת בראש סולם האהבות נמצאת אהבת ישראל והקדוש ברוך הוא, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שהיא יותר גדולה מחיבת זכר ונקבה. זוהי האהבה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אהבת עולם אהבתנו. דבר זה היה נכון בכל הדורות תמיד, ובוודאי נכון גם היום. אבל בדורנו הדברים מקבלים יותר תוקף, והם נוגעים מאוד 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 לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו בכל יום ובכל רגע נתון, כמו שירצה לבאר בסייעתא דשמיא. לפני כ-100 שנה כתב מרן הרב זצ"ל, כתב הרב קוק, מאמר שנקרא מאמר הדור. מאמר יסודי מאוד במשנת הרב קוק, שבו מנוסח היחס התורני לדור שאנחנו חיים בו, דור הגאולה. אמנם עברו 100 שנים מכתיבת המאמר, אבל ככל שעובר הזמן אנחנו מגלים כמה הדברים יותר ויותר נוגעים למי שמתבונן בעומק. מי שמתבונן במבט שטחי אל מה שהרב קוק מנסה לתאר בדור, הדור הזה שיזכה לגאולה, שכתב עליו רב צודק, שוודאי מי שיחיה בדור הגאולה זו נשמה גדולה מאוד. אם הוא זכה להיות בדור הגאולה, כנראה זו נשמה גדולה. אבל מי שמתבונן בעיניים שטחיות, שגור, ככה על פי על הלשון, אומר, ירידת הדורות. אבל הרב זצ"ל מלמד אותנו, למי שמתבונן, שזה נכון ולא נכון. זה נכון ביחס לפרטים. אין לנו רמב"ם ורשב"א, אולי גם לא רבי עקיבא איגר, ואנחנו בישיבת הכותל זוכים לטעום טעם גאונות של תורה, יכולים לראות מה זה יהודי של תורה שכל התורה היא אצלו, ובכל זאת אין לנו רבי עקיבא איגר. אומר הרב קוק, בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט. נכון, הפרטים יורדים והכלל עולה, הולך ומתעלה. בעמנו נתמעטו הבורים. לפני 300 שנה היה תז והיה גרא, אבל רוב העם היו עמי ארצות. בימינו, זה תהליך עולמי, נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. והדבר בולט למאוד, הוא כותב, בתקופה הנמרה של עכשיו. בוודאי שהדברים מקבלים משנה תוקף בימינו אנו. ובכל זאת, מלמד אותנו הרב זצ"ל, שהכלל, כלל הדור, הסך הכל הכללי של האנשים שחיים בתקופה הזו, הם אנשים גדולים יותר. משמעות של הדברים גדולה מאוד. כשמתבוננים אל הדור, אנחנו רואים שאיפות כלליות ליושר, למשל, זה מגיע רחוק גם לארגוני צדק, שאולי לא נראה לנו שהם תמיד מחפשים את הצדק שאנחנו רואים, אבל בעומק הדברים יש תביעה ליושר. תסתכלו כמה, אומר ברמיזה, כמה דברים מתגלים, כמה דרישה של מוסריות יש, עם כל ההתמודדויות. זה מהלך, משום שהדור מתעלה. אבל מה הנקודה שאנחנו עוסקים בה? פחד לא מדבר אל הציבור. אי אפשר היום לומר בציבור, גיהינום, זה דבר מפחיד. זה לא תופס. הוא כתב לפני 100 שנה את הדברים, והיום בוודאי ובוודאי שזה בכלל לא דברים מפחידים. הוא כותב לפני 100 שנה, הצרות מרקו את הדור, הצרות חיזקו את הציבור בצורה כזו שאיומים לא מפחידים. ולכן כותב הרב קוק לפני 100 שנה, והיום זה פי כמה וכמה. כותב הרב קוק, הוא לא יוכל לשוב מיראה. הדור הזה לא ישוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מהאהבה שיראת הרוממות תתחבר עמה. זאת אומרת, הדור הזה הוא מסוגל בנשמה הפנימית שלו ליראת הרוממות, לאהבה, ליראת התא, ליראה של פחד, ליראה של עונש. זה כבר לא תופס אפילו ילדים היום. והכל הולך לכן על הדרך החיובית. יש לזה משמעות גדולה. אם זה דור גדול, ממשיך הרב קוק ואומר, דור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. דברים קטנים לא מדברים אל כלל הדור. אולי יש יחידים, כמובן, אבל מי שנבחן בדור הזה ועומד במשימות, זה לא בגלל הפחד, זה בגלל, זה משום שמידת האהבה היא נר לרגליו. ואנחנו ממש ממש רואים את זה בנוער המופלא שיש היום. איזה לימוד נפלא היה בעמונה לפני שבוע שעבר, בשבוע שעבר. גילינו בעצמנו דבר מופלא. גילינו בעצמנו כוחות אדירים ללמוד בלי הפסק. שני סדרים בכלל בלי לדבר באמצע. וזה פלא. זה בכלל פלא גדול. בלי להפסיק בלימוד, התעלנו מעל הצורך הנמוך להתעדכן במה שקורה כל הזמן. דרך אסם, הודעות אס-אמס, הודעות וואטסאפ. פתאום גילינו שכשהולכים על דברים גדולים ומדברים בשפה גדולה והולכים על אידיאלים, יש לנו כוחות ענקיים. אנחנו יכולים ללמוד בלי להפסיק, משום שיש תחושת שליחות, יש תחושת גדלות. וזה בדיוק מה שהרב זצ"ל מבאר במאמר הזה. דור בעל רוח גדול רוצה דברים גדולים. זה דור שרוצה מזון מלכים. זה דור שרוצה מזון עליון. והדור הזה, לכן אפשר להבין בזה הרבה מאוד. הדור הזה, אמרנו שהוא כתב שהוא מסוגל ומוכשר לתשובה מאהבה. דווקא תשובה מאהבה, אבל לא את יראת העונש הפשוט, שאסור לדלג עליה, חלילה. אבל צריך לדבר את הדברים בשפה הגדולה. צריך מידת האהבה. וככה הוא מנחה באגרות ראייה, רואים שהוא מתכתב עם יהודי הרב דוב מילשטיין, שהילדים שלו יצאו לתרבות רעה, והוא שואל את הרב קוק מה לעשות. הוא אומר לו, אל תלך בדרכים הישנות, תביא אותם להבנה שכלית, משום שתשובה מאהבה זה תשובה שכלית. בפרט בימינו, מה שאדם לא משוכנע בו הוא לא עושה אותו. זה פחד לומר את זה, אבל זה מידת אמת שצריכה מידה גדולה כנגדה מידה של אהבה. ולכן החובה הגדולה שמוטלת עלינו היא לברר את מושג אהבת השם יותר בעומק, כי בזאת ניבחן. האם אנחנו אוהבים את ריבונו של עולם? האם אנחנו אוהבים את התורה ומצוות שאנחנו מקיימים אותה? כי מצוות אנשים מלומדה, שהנביא זועק עליה וחזל מתרעמים עליה כל כך כל כך במסרת חגיגה, היא לא מחזיקה מעמד בדור כזה. ובעזרת השם שנזכה באמת להצליח, כי הוא ודאי יעזור לנו אם ירצה, לברר את מושג האהבה הגדולה הזו. זוהי מערכת היחסים בין אדם מישראל והקדוש ברוך הוא, האהבה הדדית. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד, בלשון ששמעתי מורי ורבי הרב כץ, יותר מה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אחר כך ראיתי שאבן עזרא אומר את זה. אנחנו צריכים גם מצידנו לפתוח את נקבוביות הנשמה, להיפתח אל גדלות אמיתית, אל גדלות של אהבת השם, וממנה נוכל לנהוג כוח לעמוד בניסיונות הקיימים בהווה. וסביר להניח שהניסיונות העומדים לפנינו הם עוד הרבה הרבה יותר גדולים, והאהבה תידרש יותר ויותר מאיתנו, כי אנחנו זכינו לחיות בדור הגאולה.